טוב, אז אנחנו מתחילות היום מעשייה שאני מאוד אוהבת אותה. זו מעשייה שנקראת מעשה ממרור של רבי נחמן מברסלב. והמעשייה הזאת מאוד יפה כי אנחנו ניכנס לתוכה מרבדים אחרים. זאת אומרת, אנחנו אפשר ללמוד אותה בפשט שלה, אבל אנחנו ניכנס פנימה יותר להבין אותה בנפש שלה. ואני מאוד אוהבת את המעשייה הזאת. אני אקריא אותה. כי היא מאוד קצרה, ואז אנחנו נתחיל לפצח אותה. בסדר? נפצח אותה ביחד. טוב. אז דרך אגב, אני מקריאה את המעשייה מקובץ של כל סיפור רבי נחמן מברסלב, מהדורה מבוררת על פי כתבי יד של צבי מרק. מי שרוצה, יש פה את כל המעשיות, את כל החלומות, את כל כתבי היד, זה ממש ספר מוצלח. אז מעשה ממרור שסיפר רבנו, שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד. כן, זה מתחיל כמו בדיחות כאלה של גרמני רוסי ויהודי עלו למטוס, אז כזה מעשה ממרור שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי, כיוון שהלשון של היידיש וגרמנית הן מאוד דומות, כן? והיהודים רחמנים וירחמו עליו כמו שהם רחמים עליו, וכיוון שבא סמוך לפסח לימדו איך שהתנהג. שיקרא אותו בעל הבית על הסדר, כי בכל הסדר שעושים קידוש ורוחצים ידיים, רק שכח לומר לו שאוכלים מרור. זאת אומרת, זה שני קבצנים שהם התחברו יחד, נודדים ביחד יהודי וגרמני, שני קבצנים, ולקראת ערב פסח היהודי מלמד את הגרמני, הגוי, הנהגות קצת של ליל הסדר, כדי שיחשבו שהוא יהודי, ירחמו עליו, יזמינו אותו בבית כנסת לאכול כאחד העניים שאוספים את העניים מבית הכנסת ומזמינים אותם לארוחות. והיהודי ככה מלמד את הגרמני, רק מה הוא שכח להגיד לו? שכח לומר לו שאוכלים מרור. וכיוון שבא להסדר רעב מכל היום, אותו גוי גרמני, ומצפה שיוכל את הדברים הטובים שאמר לו יהודי, אבל אנחנו יודעות מה קורה בליל הסדר, נכון? נותנים לו חתיכת כרפס במי מלח ושאר הדברים הנוהגים בסדר ואומרים האגדה וכבר הוא בעיניים צופיות לאכילה והוא שמח שכבר אוכלים את המצה, פתאום נותנים לו מרור ונעשה לו מר בפיו. אני חוזרת להתחלה, אנחנו נתחיל, כבר ניכנס פנימה לפני שאנחנו מספרות את כל סיפור המעשייה. אז המעשייה מספרת, כמו שאמרתי, שני קבצנים, יהודי וגרמני. עכשיו, יש תמיד עניין בלימוד של סיפור, של מעשיות של רבי נחמן, ובכלל לימוד של התורה, של פרשות השבוע. יש תמיד לימוד שמדבר על לימוד של הפשט, שאני לומדת את המעשייה כמו שהיא. ויש גם לימוד שהוא יותר לעומק, שזה בעצם לימוד שבו אני מבין שכל ההתרחשות קורית לא רק במציאות של העולם, אלא כל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, וכל ההתרחשות שקורית בחוץ קורית אצלי בפנים. זאת אומרת, אם אני יכולה לקרוא על, על, על פסח ופרעו וכדומה, בחסידות ובפנימיות של הקבלה והתורה וכדומה, לומדים את למשל שפרעו הוא אחד מהכוחות שיש לנו בתוך הנפש, כן? זאת אומרת, יש לי כוח של פרעו, שאני מתעקשת על דברים, שאני מקשה עורף. זאת אומרת, כל הכוחות שנמצאים בחוץ, אם זה עשיו, אם זה משה רבנו, כל הכוחות שבחוץ נמצאים אצלי בפנים. זאת אומרת, אדם הוא מעין עולם קטן. ואני רוצה להתחיל לספר את המעשייה הזאת, באמת, כשאני מתייחסת לעצמי, שאני הלכתי לנדוד בעולם, כן? אני יוצאת למסע חיים, אני נודדת, ויש בתוכי חלק, את החלק היהודי, ויש בתוכי את החלק של הגוי, את החלק בנפש הוא החלק של הגוי, הגרמני. וכשאנחנו מנסים להבין מה זה החלקים האלה בנפש שלנו, אז אני רגע רוצה לייצר ולפתוח את המקום הזה של ההבנה מה באמת ההבדל בין יהודי לבין גוי. זאת אומרת, יש על זה הרבה דיונים לכאן ולכאן, מה בעצם ההבדל, מה זה בעצם יהודי, מה זה בעצם גוי, וכדי להסביר את זה, אני מאוד מאוד אוהבת את ההסבר של הרב ניסים פרץ זצ"ל, שאלמנתו, הרבנית רחל פרץ, הייתה מלמדות הרבניות הראשונות שלימדו בעשירה. התלמידים שלו, הוא היה גאון בתורה וצדיק אמיתי, והתלמידים שלו הוציאו ספר שנקרא פרדס ניסים, ופה הרב פרץ, זיכרונו לברכה, מסביר מה ההבדל בין יהודי לגוי, שאני חושבת שזה הסבר שהוא מאוד 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 מתיישב על הדעת, גם עם כל הפוליטיקלי קורקט, שמה אנחנו אומרים ומה כן גוי ומה לא גוי. ושוב אני מדברת על החלקים בתוך הנפש שלנו, על החלק הגוי שיש לי בנפש, כמו שיש לי פרעה ויש לי אמן, כל זה אינו שווה לי, וכל החלקים האלה בנפש שצצים לי, אז יש לי גם את החלקים האלה. ובואו נראה איך הרב פרץ מסביר את זה, וזה מאוד יפה איך שהוא מסביר את זה. הוא מספר שהיה את רבי יהודה הלוי, שהוציא את הספר שנקרא כוזרי, היה מלך כוזר, שהוא בערוב ימיו התגייר, אחרי שהוא חיפש את האמת, והוא בדק את דת הנצרות ודת דת האסלאם, ובסוף הוא הגיע ליהדות והוא בדק אותה וחקר אותה ושאל שאלות. הוא היה איש מאוד מאוד חכם, והוא חקר אותה דרך רבי יהודה הלוי. ולפני שהוא התגייר הוא שאל את רבי יהודה הלוי שאלה מאוד מאוד חשובה, והוא שאל אותו, הוא אמר לו ככה, אחרי ששכנעת אותי, בוא ותסביר לי דבר אחד, איך אתם באים ואומרים שהיהודי הוא גדול מהגוי, שהוא דרגה למעלה מהגוי? כן, איפה רואים את ההבדל? חוץ מזה, מאיפה קיבלתם את הדבר הזה? הרי אנחנו בני נוח, בני האדם הראשון, כולנו נולדנו, כל האנושות יצאה מאיש אחד, אז אתה יכול להגיד אולי שהיהודים יותר צדיקים, אבל למה להגיד שהמהות של ישראל היא דרגה אחרת מהגוי? מה ההבדל בעצם? ואז הוא שאל, ואז רבי יהודה הסביר לו את זה בצורה מאוד פשוטה. אמר לו רבי יהודה הלוי, וזה הסבר מקסים בעיניי, כן? הוא הסביר את זה ככה. עד מתן תורה, מה היה בעולם? מסביר את זה רבי יהודה הלוי. עד מתן תורה היה דומם, צומח, חי, מדבר. ארבעה חלקים, זה למעלה מזה. דומם זה דומם, אנחנו יודעים, צומח זה עולם אחר, וחי זה עולם אחר, ואדם, גם הגוי, זה כבר עולם אחר לגמרי. אדם יש לו צלם אלוקים, יש לו שכל, הוא מבין, הולך, מדבר, יוצר, מדע, חוכמה בגויים תאמין, כן? אמר לו רבי יהודה, אז גם אנחנו היהודים לפני שקיבלנו תורה, היינו באותה הדרגה של מדבר. רק מה? כל אחד בדרגה שלו. יש אדם שאפילו שהוא אדם, הוא ממשיך באיזה אופן להיות קצת בהמי. זאת אומרת, זה נקרא, ביהדות זה נקרא הרצון לקבל. בדרגת המדבר שלי, אני יכול להיות במקום של הרצון רק לקבל, ואז אתה נחשב שאתה באיזשהו אופן יותר מתקרב לדרגת בהמה, שדואגת רק לעצמה, שרק בגוף, בגופיות, בחומריות, בגשמיות. אבל בן אדם שעוזב קצת את החומר והוא נהיה יותר רוחני, אז הוא בדרגה יותר גבוהה. דקה, אני מרגישה שהכיסא נמוך נורא. אז הוא בדרגה יותר גבוהה, כן? אדם שנהיה יותר רוחני. אז היו אנשים בכל מיני דרגות מלמעלה עד למטה. בדרגת המדבר, שזו הדרגה הרביעית, יש כל מיני סוגים של אנשים. יש שהם בדרגה יותר נמוכה בדרגת המדבר, שהם יותר קרובים למקום של בהמה, שזה רק הרצון לקבל. ויש אנשים שעושים עבודה של רוחניות, של נתינה, של חסד, והם יותר גבוהים מבחינה רוחנית בדרגה הזאת שנקראת המדבר. אבל במעמד הר סיני, כשעולם מתפתח, הקדוש ברוך הוא הוריד עוד סוג לעולם, עוד דרגה, התורה. ושימו לב איזה יופי הוא מסביר את זה. האותיות של התורה זה הנשמות שעם ישראל קיבלו. לא היה להם לפני מתן תורה את הנשמה הישראלית. עוד לא היה בעולם את החלק החמישי. לכן הגוף של בן נוח, כן? הרי הגוף שלהם הוא של בן נוח, הוא לא נולד ישראלי. כולנו, איך שאמרנו, אנושות השתלשלה מאדם הראשון וכדומה. הוא לא יכול היה לקבל את הנשמה הגבוהה הזאת, את אור התורה. לכן במעמד הר סיני יש את הפסוק של נפשי יצא בדברו. הקדוש ברוך הוא היה נותן להם תל של תחיית מתים ומחיה אותם. זאת אומרת, הוא מסופר שבמעמד הר סיני האיש הישראלי ממש נשמתו הייתה יוצאת ונכנסת והשם היה מחיה אותם כדי להרגיל את הגוף לקדושה הזאת, כן? ואז הוא מסביר שאם עד עכשיו היה דומם, צומח, חי ומדבר, עכשיו יש דומם, צומח, חי, מדבר וישראל. התורה בעצמה שירדה זה המציאות של הנשמות. 60 ריבו נשמות בישראל, 60 ריבו אותיות יש בתורה, והתורה זה כל אחד, כל אחד מאיתנו מהנשמה הישראלית ירד לו חלק מהתורה, ואז נמצא שבעצם אנחנו קיבלנו את הנשמה הישראלית, שבעצם כל אחד מאיתנו יש לו אות בתורה, שזה בעצם יצר את דרגת האיש הישראלי, שזה החלק החמישי. ואז אנחנו מבינים שבעצם ההבדל בין גוי לבין יהודי, כן? זה שבעצם יהודי וגוי הם בדרגת מדבר, יהודי קיבל את הדרגה החמישית, שהיא בעצם הוא קיבל חלק מאותיות התורה שבעצם נכנסו ויצרו לו את הנשמה הישראלית, וזו דרגה חמישית שבעצם נקראת ישראל. עכשיו, מה זה התורה כשאנחנו חושבים על זה? התורה היא אחד מהלבושים של הקדוש ברוך הוא. בעצם התורה מגלמת את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הרצון זה סוג של לבוש שהתורה בעצם, הרי אנחנו לא יכולים לתפוס את אלוהים ואנחנו לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא, והתורה באיזשהו אופן מטווחת לנו מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התורה מתעסקת בכל נושא של מצוות והלכות ונתינה וחסד וצדקה וכדומה, ובעצם בזה מתבטא הרצון של אלוהים. כן? זאת אומרת שאם אני מסתכלת בתוכי, כשאני מדברת פה עכשיו במסיעה של רבי נחמן מברסלב על יהודי וגוי שנדדו יחד, אז אני, כן, נודדת תמיד עם כל חלקי הנפש שלי, שאחד מחלקי הנפש זה דרגת המדבר של הגוי, שלמה היא לא מחוברת, מה אין בה? אין בה את רצון האלוקי. זאת אומרת, יש לי רק את הרצון לעצמו, רק את הרצון לקבל, רק את הרצון של ההנאות שלי וכאן ועכשיו, ובעצם אין לי השתוות לרוח ולרצון של הקדוש ברוך הוא. אז כשרבי נחמן, כשאני קוראת את מעשה ממרור, אני מתחילה לקרוא את המסיעה ואני אומרת, אוקיי, אני יוצאת לנדוד במסע של העולם הזה, ואני בעצם מסתובבת עם החלק הזה של הגוי הזה. ורבי נחמן כותב את זה ולימד היהודי, את הגרמני, שיעשה את עצמו כמו יהודי. תראו, אנחנו הולכות ללמוד את זה עם המון כנות, כן? כמה מאיתנו מעיזות להיות כנות ולהגיד, המון פעמים אני מתנהלת בעולם דרך החלק הגוי שבי, של התאוות, של הרצון לעצמי, של האגו, של האינטרסים, של המניפולציות, ואני עושה את עצמי יהודי. כן? אני יכולה לעשות את עצמי בכאילו ליצור איזושהי תדמית שהיא תיראה מאוד רוחנית ומאוד מפרגנת וכדומה, אבל באמת לאמיתה שלי מבפנים, אני בעצם, מי שמנהל לי, האגו שמנהל אותי בחיים, היומיומיים שלי זה אותו גרמני, אותו חלק גרמני גוי בתוכי שרק מחפש את הרצון לקבל ואין לו שום קשר ושום חיבור לרצון האלוקי. וככה רבי נחמן עכשיו מתחיל איתנו ומתחיל ללמד אותנו איך אנחנו נכנסים לליל הסדר, לתקופה של פסח, כשליל הסדר זה השיא של התקופה הזאת של, כן, של יציאת מצרים, שכל יציאת מצרים מדברת על המקום הזה של להגיע לחירות, שהחירות האמיתית היא לא רק החירות של העבדות של הפיזית שבה היינו במצרים. בעצם כל מה שעברנו במצרים, כן, במאמר מוסגר, זה היה כדי לזכך אותנו, להפוך אותנו לעם שמבין מה זה ביטול, כי עבד, מה לעשות, במיוחד גם במצרים, שכבר לא היה לי רצונות משלי, מחשבות משלי, שאיפות, כלום. הם הגיעו שם להתבטלות מוחלטת. היה בזה איזשהו סוג של ביטוש שהעבירו אותנו למציאות, שאנחנו למדים איך אני מבטל את כל הרצונות ואת האגו שלי, ואז אני משם, יציאת מצרים, הגענו למעמד הר סיני, כן? זה התהליך גם 40 שנה במדבר, כדי, מה שנקרא, לזכך אותנו עוד ועוד. אבל עכשיו פה רבי נחמן, בכניסה לליל הסדר, נותן לי טיפים ומספר לי מה קורה לי במאבק הפנימי הזה, בחלקים בנפש שלי, בין החלקים היהודיים, הקדושים, שמחוברים לרצון אלוהים, לבין העבודה שלי בהתנהלות היומיומית שלי, ששם יש לי את החלק הגוי הזה, ששם אני ברצון לקבל, לא מחוברת לרצון האלוקי, ורק נמצאת בתאוות ורצונות שלי. אז לימד אותו שיעשה את עצמו, כמו יהודי. והיהודים רחמנים ירחמו עליו כמו שמרחמים עליו, כן? וכיוון שבא סמוך לפסח, לימד אותו איך שהתנהג. שקרא אותו בעל הבית על הפסח, וכל הסדר עושים קידוש ורוחצים ידיים. רק שכח לומר לו שאוכלים מרור. עכשיו, זה מדהים, כן? כי אנחנו עכשיו נבין גם מה שכח להגיד לנו. אני תמיד זוכרת שכשחזרתי בתשובה, זה כבר כמעט 30 שנה, אז אני זוכרת שהגיע איזשהו שלב בלימוד שהגעתי לפסוק הזה, אדם לעמל יולד. הרגשתי כאילו, שמעתי סאונד כזה של בום כזה, של טרח, נפלה לי התובנה, ואמרתי, בוא נה, איך לא לימדו אותי עד היום, איך לא סיפרו לי שאוכלים מרור? איך כל היום, כאילו אני גדלתי בחברה חילונית, מתירנית, שכל הזמן דיברו איתי שם על בת לעולם לעשות כיף, הכי כיף וכמה שיותר כיף, ומה שתקרא, תשתית העולם, תבלית העולם, תקחי את הכל בגדול, רוצי על העולם הזה, ומה לעשות שבמציאות היומיומית אתה כאילו רץ על העולם ונכנס בקירות, כן? איפה שאתה לא הולך, אתה חוטף איזה בומבה בראש, כאילו, לא כזה פשוט פה. כשזוכרת שקראתי את האדם למה לי הולד, אמרתי, רגע, אז למה לא סיפרו לי את זה? למה לא גילו לי את ה... למה לא סיפרו לי שאוכלים מרור? בוא נראה איך רבי נחמן ממשיך את זה. וכיוון שבעל הסדר רעב מכל היום, ומצפה שיוכל את הדברים הטובים שאמר לו היהודי, ושימו לב איך רבי נחמן מספר לנו פה, איך אנחנו באים לסדר, איך אנחנו באים למקום שאנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאיפות רוחניות, לחירות, למקום מאוד גבוה. אנחנו מגיעים, קודם כל, רעבים. מה זה רעבים? עם תחושת חיסרון מאוד 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 עמוקה. אנחנו מסתובבים בעולם הזה עם חור ענק, עם בור ענק של חיסרון, שמה אנחנו מחפשים? שמישהו ימלא לנו את זה, כן? שמישהו ימלא לי את החור הזה. מה זה הרעב הזה? זה רעב לאהבה, רעב לתשומת לב, רעב להצלחות, רעב לשיראו אותי, שיהיה לי מקום, כי אנחנו מדברות על זה הרבה במקום הזה, זה סוג של מקום. אני מסתובב עם רעב של חיסרון, של איזושהי רקנות, שאני מחכה שמשהו ימלא לי את הרקנות הזאת. אז פה הוא מדבר על רעב של אוכל, אנחנו יודעים גם יש אכילה רגשית, אנחנו רצים כל הזמן, האנושות רצה כל הזמן לחפש איך למלא את החיסרון ואת הרעב הזה, אבל בואו נראה איך רבי נחמן מספר לנו בעצם מה שצריך להיות פה. עכשיו, השלב הכי קשה פה, כן, לא רק שהוא בא רעב, כן, מכל היום, לא רק שהוא בא עם החיסרון הזה של הרעב, הוא גם מצפה שהוא יאכל דברים טובים כמו שאמר לו היהודי. מה זה המצפה הזה? איי, 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 הציפיות, הציפיות. מה זה הציפיות האלה? זה, אני חושבת, אחד הדברים שהכי גורמים לנו סבל בעולם הזה, זה שאנחנו מצפים. יש לנו איזה דמיון וציפיות באיך המציאות צריכה לבוא אליי, מה אני מצפה במציאות, מול המציאות שקורית בפועל, שהשם מביא אותה עליי. והפער הזה בין מה שאני מצפה לבין המציאות האמיתית, זה חתיכת מרור, כן? שם זה הסבל האמיתי. עכשיו תחשבו, כן, וכולנו גם מזדהים בפשט של המשל הזה, איך אנחנו באים לליל הסדר, רעבות, שושות מכל היום. סתם המלצה שלי, אני ביום של ליל הסדר, חוץ מכמה סימנים, לא עושה כלום. ישנה, נחה, אוכלת טוב, כן? תלמדו את הדבר הזה. הם חוזרים מאפיית מצות, הבנים וזה, יוצא מגש אוף מהתנור, תאכלו לפני חצות היום, שתהיו סביעים ולא נאכל אחד את השני. כן, והוא מצפה שיאכל דברים טובים, זה מה שהבטיחו לנו, נכון? הבטיחו לנו חיים טובים, הבטיחו לנו אמריקה, הבטיחו לנו שבאנו לעולם שכולו טוב, תהנה, תשמח, תאכל, תשתה, נכון? תיסע, תקייף, שיהיה לך כיף, ציפיות. אז אני באה עם כל הציפיות האלה, ואני רוצה, אנחנו נתקדם עוד קצת, ושאר הדברים הנוהגים בסדר ואומרים מהאגדה. וכבר הוא בעיניים, ממשיך רבי נחמן, בעיניים צופיות להאכילה. והוא שמח כבר שאוכלים כבר מצה. אתם מכירות את השלב הזה? שדרך אגב, אכילת מצה, אני חייבת לציין שזו אכילה היחידה שהיא מצווה מן התורה, אכילת מצה. אני שנים עם רגישות של גלוטן וכאלה וכאלה, אכילת מצה אני לא מוותרת על זה, ומרחם עליי, הקדוש ברוך הוא, המצה לא עושה לי כלום. אבל זה רגע מאוד 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 גבוה, זה אחד הרגעים הכי גבוהים, זה ממש, זה פעם ראשונה שאנחנו מקיימים מצוות אכילה מן התורה, כן? זה רגע מאוד מאוד גבוה. אבל שימו לב איך רבי נחמן מסתלבט על החלק הגוי הזה שבתוכי, שצופה ומצפה ורוצה ורעב ומחכה לראות איך יאכיל אותו בכל טוב שהוא מחכה לארוחה בדמיונות שלו, כן? איך הוא מצפה ומחכה. ו... ממשיך רבי נחמן ואומר, וכבר הוא בעיניים צופיות לאכילה, והוא שמח כבר שאוכלים כבר את המצה, פתאום נותנים לו מרור ונעשה לו מר בפיו. עכשיו, אני חייבת לעצור פה על הנושא של המרור. דקה, אנחנו עומת נמשיך ונראה מה אנחנו עושים בדרך כלל שאנחנו נתקלים במרור. רבי נחמן מתאר את זה מאוד יפה, יש לו שתי גרסאות לדבר הזה, בגרסה אחת, נגיד את זה כבר, אני תמיד לא אוהבת להפסיק באמצע של הסיפור, והוא חשב שזאת הסעודה, שרק זה מה שהם הולכים לאכול, וברח תכף במרירות ורעבון, וחשב אל עצמו יהודים ארורים. אחר כל הצרמוני, הטקס הזה, זה מה שנותנים לי לאכול, ובא לבית המדרש וישן. ואחר כך זה ממשיך, עוד מעט נמשיך, בגרסה אחרת של רבי נחמן, ובאמצע הסעודה הגרמני הזה קם, מה אנחנו עושות בדרך כלל שמר לנו בפה, מה אנחנו מחפשים? להאשים את כל העולם, חפש אשמים, והגרמני הזה, החלק הזה בתוכי, כן, שרק רוצה את הנאות שלי, קם ומתחיל לקלל שם את כל מי שיושב שם על שולחן ליל הסדר שיזמין אותו לאכול, יהודים ארורים, אחרי כל הצרמוני, אחרי כל הטקס הזה, וקדש וזה, ותיטול ידיים, ותשב, ותטבול, ותאכל, תה-תה-תה. לא נעים לי להגיד את זה, אבל המון פעמים שיש לנו אורחים שלא ממש שומרי תורה ומצוות, הם רואים באמת את כל הטקסיות הזאת, וזה מדהים לראות שכל עם ישראל יושב ועושה את כל ההגדה הזאת, אבל יש שם איזשהו מקום של סבל, שאתה לא מבין את, את כל הטקס הזה, כן? טקס סתם, להגיד ככה, זה מילה בכלל יוונית, ביהדות זה לא טקסים, זה מהות, כל דבר שאנחנו עושים יש שם מהות, אנחנו מאמינה שנלמד את זה עם הרבנית ימימה, אבל יש פה את המקום הזה של הפער הזה, בין מה שציפיתי והעיניים הצופיות לאכילה, כבר קיבלתי מצה, אני כבר אומרת הנה הנה זה הגיע, ומאכילים אותי מרור. ואז אני קם ברגעים האלה שאני, המציאות סותרת על פניי, ומתחיל לחפש אשמים. כעס, כן? כעס, ברור כעס, למה לא כעס? אני רציתי שיהיה ככה. אני דמיינתי ככה, אני ציפיתי ככה, ואיך המציאות מעיזה לשבור את המילה שלי. למה? בואו נראה מה רבי נתן אומר, מה זה המרור? תראו איזה יופי רבי נתן מסביר מה זה המרור. הוא אומר שבחינת המרור, שאנו אוכלים, אני מקריאה את זה מליקוטי הלכות אורח חיים הלכות פסח של רבי נתן, שהוא היה תלמידו של רבי נחמן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, והוא כתב את כל התורות שלו ואת הסיפורי המעשיות והכל. מפיו של רבי נחמן, והוא אומר ככה, וזהו בחינת מרור שאנו אוכלים, על שום שמררו המצרים את חייו אותנו במצרים, כמו שכתוב, ומררו את חייהם, כי מרור הוא בחינת, הוא מוצא הנמר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים וכל טוב, והוא ממשיך ואומר שהיא, כן, בחינת עצת הנחש הקדמוני, שהביא מיטה לעולם, שמשם נמשכים כל העצות רעות שבעולם, של כל מיני כיתות המרחקים מעבודת השם. זאת אומרת, אומר פה רבי נחמן, שבעצם בחינת אכילת המרור, המטרה שלה היא להמתיק ולבטל את המרירות של עצת הנחש. ומי זוכר מה עצת הנחש? איך הנחש בעצם מרר לנו את החיים עם העצות שלו? ואנחנו סוחבות את זה, אני תמיד אומרת את זה בשיעורים שלי, שיש לנו שריטות גנטיות, מאדם וחווה שם, וסיפור עם הנחש, עוד לפני שיכלה את עץ הדעת, איזה עצות הוא נתן לה? קודם כל, והייתם? כאלוקים. זה הפגם היסודי, העצה של הנחש הכי חזקה שיש לנו, והיא נושא השליטה. הרבנית שליטה, כן? לא סתם אומרים הרב שליטה, הרבנית שליטה, כן? אנחנו מתרבנות ברבניות הזאת של השליטה. מה זה והייתם כאלוקים? קודם כל, והייתם כאלוקים זה אני המלך. מה אני אומרת? עושים, שהכל נהיה בדברי, כן? מה שאני אומרת צריך לקרות. עכשיו, בתוך כל הסיטואציה הזו שהייתם כאלוקים, מה נכנס פה עוד? זה לא רק מה שאני אומרת ומה שאני רוצה ומה שצריך לקרות, גם מה שאני עושה חייב להיות מושלם. לקרות את זה, נכנסות לליל הסדר, רגע, עברתי ניגוב על המזגן, אבילון, לא משנה, כל בני הבית יכולים להיות עבדים, כאילו אנחנו בסיוט, אני יכולה להביא סיוט לחג, לצאת משליטה אם מישהו בלגן, הרס, קלקל, למה? פרפקציוניסטיות. כמה אני עובדת עם עצמי להיכנס לחג ולהגיד לעצמי, את המגירה הזאת לא ניקיתי. הסתכלתי, לא היה בחמץ, היה בת כל הבלגן שבעולם, בדרך כלל זה המגירה שהכי קרובה למיטה שלי, שאני איכשהו לא מגיעה אליה, והיא הכי מבולגנת בעולם. אין כניסה של חמץ אליי לחדר, ברור לי שבחדר שלי אין חמץ, אנחנו בודקים, אה? ופעם, כשהייתי באלוקות שלי, כן, אחרי שנים שלאט לאט הצלחתי, התחלתי להבין שאני לא אלוקים, לקח לי הרבה שנים להבין את זה, הרבה שנים לקח לי להבין את זה, תקשיבו, זה עבודת חיים להבין שאני לא, כאילו בסתר ליבנו, תדעו לכם, כל פעם שאנחנו מתאכזבות ממשהו, זה בגלל שאנחנו חושבות שהלוויתם כאלוקים, כי הנחש לוחש לי פה, מה זאת אומרת? מה, הוא לא עובד אצלך? מה, הוא לא קיבל מתנה לחג? מה, הוא לא, מה? מה לא עשית בשבילו? לא חזרת בתשובה? לא נילנתי את עצמי, תראה איך אני נראה, כאילו, מה קרה? רציתי, ציפיתי, מה עכשיו? ספק סחורה. כל פעם שאני נכנסת לעצב, לכעס, לסבל, כשאני בודקת את זה, זה בגלל שהמציאות היא לא כפי שרציתי שתהיה. זה אחד לאחד. ואומר פה רבי נתן, המתקת המרור זה להמתיק, אוכלים מרור, זה מר לנו, ודרך אגב חסה, לא סתם בוחרים בחסה כמרור, קודם כל כי היא מתחילה באיזושהי מתיקות, שאנחנו מתחילים לאכול אינדיבים, או מי שאנחנו משתמשים באינדיבים, אתה מתחיל לאכול את זה, זה מתוק בהתחלה, ככל שאתה מתקרב לשורש הזה, זה יותר ויותר מר. יש בזה משהו של תיקון המרירות של העצות של הנחש, אומר רבי נתן, כשחסה זה גם מלשון רחמים, שיתפך אלינו לרחמים. אני אוכל מרור, כדי שהמציאות תחוס עליי, שהקדוש ברוך הוא יחוס עליי, שזה יתהפך אצלי לרחמים. ואיזה עצות עוד נוספות יש של הנחש, כן? אנחנו מסתכלים על המרירות שאנחנו מנסים להמתיק בגלל עצות הנחש, איזה עצה הכי, הכי, עוד עצה קשה שקיבלנו שם בגנטיקה, בגן עדן עוד מחווה עם חווה, כן? זו העצה הזאת שהוא אומר לה בסוד באוזן, נו, אתם שומעות את זה ממני הרבה, אף כי אמר לכם אלוקים. מה זה אף כי אמר לכם אלוקים? אפילו שהוא אמר לך ככה וככה, זה לא באמת נכון. הוא לא באמת לטובתך. הוא לא באמת איתך. הוא לא באמת דואג לך. הוא לא באמת פה. עצם זה שהנחש וחווה מדברים לשון הרע עליו, גם מכניס לי את ההכרה שהוא לא באמת שומע ורואה מה שקורה פה. אני יכולה להסתיר ממנו דיבורים, מעשים, דברים. הוא לא באמת נמצא איתי. אבל הקטע הכי חזק זה המקום שהוא לא באמת רוצה בטובתי. זאת אומרת, אם אני מגדירה עכשיו מציאות של החלק הגוי שבי שיושב בסיטואציית חיים בליל הסדר, במקום הכי גבוה מבחינה רוחנית, היום הכי גבוה, באחד הימים הכי גבוהים בשנה, כן? אני נמצאת במקום שאני עוברת עכשיו איזשהו קושי בחיים שלי, איזשהו מרירות, מה האינסטינקט שלי? לקום ולברוח. כי מה הגוי אומר לי? הנחש, העצות שלו, מה אומרות לי? תברכי, אין לך סיכוי, לא יהיה פה סוף טוב. זה מה יש, הרע הזה שאת חווה עכשיו, ככה תמותי. הרע הזה, זה עכשיו ילווה אותך כל החיים. זה מה שהנחש לוחש לי שם בתוך כל הסיטואציה הזאת. הנה אני מחבה. זה מה עכשיו שילווה אותנו כל החיים, הרע הזה. יש הגדרה מאוד יפה לאמונה. שדווקא שמעתי אותה מאיזושהי פסיכותרפיסטית גויה, לא, מארצות הברית, שהיא באה ואומרת שאמונה זה היכולת לשהות בתוך כאוס, בתוך חושך, בתוך סבל, ולהמתין שם, ולהאמין שעוד יהיה טוב. הגדרה מקסימה לאמונה. ואם אני מוסיפה את המקום של אמונה וביטחון, אז אנחנו המון פעמים יכולים ממש להיות מאמינים בני מאמינים ולשיר אנחנו מאמינים בני מאמינים, אבל ברגע שמגיע לי מרור לחיים שלי, ברגע שאני עוברת דרך צמצומים, דרך חושך, החלק המאמין שבי שיודע שיהיה טוב, המון פעמים נסתר ממני, ומה שקופץ ממני זה אותו חלק שמחפש להתקרבן, להאשים, לצעוק, לבעוט בייסורים, לברוח מהמקום הזה, לא לרצות להיות שם יותר, ולחשוב שהנה זאת הארוחה, הנה זה החיים שלי. הרי כמה מאיתנו כבר, הייתי עכשיו בת 54 בשושן פורים, חיים עוברים וכבר עם הניסיון, אתה כבר יודע שמגיע איזשהו קטע מצמצם, ואתה אומר בוא ניקח אוויר, זה יעבור. מה יצא לי מהמרירות הזאת? מה שנקרא שכר לימוד, אני אלמד עוד משהו בחיים. כואב, כואב, מר, מר, מגיל בפה, מגיל מפה, אבל מה זה מר בפה? מרפא. מרפא זה מר בפה. זה מר לי, אבל זה מרפא. כשרבי נחמן מדבר על המציאות, במסיעה הראשונה של עבדת בת מלך, שהמלך אומר לבת המלך, שהלא טוב ייקח אותך, והיא נזרקת להרמון שכולו לא טוב, זאת המציאות הרוחנית שרבי נחמן, אתם יודעים מה אני אוהבת גם אצל רבי נחמן, שבסיפורים החסידיים שלו, בדרך כלל סיפור חסידי, במיוחד סיפורים כזה של חבד וזה, זה כזה מחשבות טובות וסוף טוב והכל טוב, רבי נחמן יש לו איזשהו מקום אירוני כזה, ציני קצת אפילו הייתי אומרת, שהוא בא ואומר, בואי נשמה שלי, אני לא אעבוד עלייך. יש מרור, את אוכלת מרור, את נזרקת למקום לא טוב. בוא נגיד את האמת, אנחנו עוברים בחיים במקומות לא טובים, שאנחנו לא רוצים להיות שם. שאף אחד לא יגיד לי לא וזה וזה, לא, יש מקומות שאני בצמצום ואני נמצאת בחושך מוחלט, ורבי נחמן שם מגיע עם התורות שלו והעצות שלו ואומר לי אל תתייאשי, תחזיקי מעמד. אני לא מכחיש את זה שאת סובלת ורע לך. יש משהו עם המעשייה המקסימה הזאת של כך מנהל השם את עולמו. אתם מכירות את המעשייה הזאת שסיפרתי אותה כבר כמה פעמים פה. אני מתה על המעשייה הזאת. שכאילו מתחיל סיפור חסידי עם חסיד שהיה לו משפחה מרובת ילדים. הם היו נורנים. והיה לו פונדק שהוא היה חוכר מהפריץ כל שנה בשנה. וכל אנשי העירה ידעו שלא מגישים מכרז על הפונדק הזה. זה שלו. זה הפרנסה שלו. אם לא הוא נזרק לרחוב, אין אוכל. ומספר רבי נחמן בנון של האנטיות, מעשייה כזאת קצרה. שקראתי את הפעם השנה, זה היה סתירה לפרצוף, כן? סתירה לפרצוף למה? כי אם יש משהו חזק אצלי שהיום הבנתי שהוא פגם אופי, זה הנושא של הצדק. אני תמיד חיפשתי צדק בחיים, הלכתי להיות עורך דין. צדק, צדק, צדק. זה הוגן, זה לא הוגן. מצאתי את רוב החיים שלי נאבקת על מאבקים של כן צודק, לא צודק. ולמה אני קוראת לזה פגם אופי? כי בסופו של דבר זה גורם לסבל. הפגם הזה שנקרא רדיפת צדק. כי יש באיזשהו אופן, כשהמציאות באה אליי, האם אני מסוגלת להיות בנינוחות ולקבל את המציאות שבאה אליי ולהבין שאף כי אמר אלוקים, אז הוא כן לטובתך. בואי תראי, בואי תנסי לראות מה הוא מביא לך פה, מה הוא מעביר דרכך. תרפי, השתוות למציאות שהוא מביא, תפסיקי להילחם ברגע, חכי, בואי תראי מה... בואי תראי מה קורה אחרי המרור, כן? ובמעשייה הזאת שרבי נחמן, אני מסיימת אותה למי שלא מכירה, שנה אחת הגיע שיר מאוד גדול, ואיך שיצא המכרז של הפונדק, הלך, לקח את הפונדק מהפריץ, הציע הצעה יותר גבוהה מאותו אני. אותו אני, כותב רבי נחמן, בחורף של אוקראינה הקפואה, נזרק עם כל משפחתו מרובת הילדים לבושי בלויים לרחוב, לשלג. ואותו השיר, כותב רבי נחמן, באותו שנה, גם הוא היה חסר בנים, באותה שנה גם נולד לו בן זכר. ואז מסיים רבי נחמן את המעשייה הזוועתית הזאת וכותב, וכך מנהל השם את עולמו. זאת אומרת, רבי נחמן יש לו איזשהו מקום שהוא בא ואומר לי, תביני אלוהים כזה גדול, שאל תצפי להבין אותו. כך הוא מנהל את העולם, אנחנו לא מבינים כלום, ואל תחפשו בשכל אנושי להבין את השכל האלוקי, כי זה מה שמעיד עליו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. שהוא בורא הכל. אנחנו לא מבינים כלום. עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, ממשיך רבי נחמן ואומר, כן, והוא חשב שזאת הסעודה, שרק זה יאכלו, ברח תכף במרירות ורעבון, וחשב על עצמו, יהודים ארורים, כן? יהודים ארורים. ואחר כל תכף, זה מה שנותנים לי לאכול, ובא לבית המדרש וישן. מה זה בית המדרש? איך הגוי הגרמני הזה בדיוק מגיע לבית המדרש? כן, זה החלק, אנחנו הרבה פעמים הולכים עם הגרמני הזה שבתוכנו לבית המדרש. יושבות לומדות תורה, לומדות הלכות, מצקצקות בשפתיים, הולכות לבית הכנסת, מעבירות דפים, מסתכלות מה היא לובשת, מה היא אמרה, מה היא חושבת, סונת את זאת, תמותי את, תלכי לפה. כן, אנחנו מאוד פעמים נכנסות לבית המדרש עם החלק הגרמני שלנו היקה. למה היא ככה, למה היא לא ככה, זה לא, זה כן, זה חשבון, לא, כן. יש לנו את החלקים האלה, בוא, אמרת לכם, שיעור של כנות, יש לנו את החלק הזה. ומה הוא עושה בתוך בית המדרש? מה זה בית המדרש? בית המדרש זה מקום של לימוד, של התקדמות, של רוחניות, של... מה הוא עושה שם? ישן. מושג השינה אצל רבי נחמן חוזר לאורך כל המעשיות, בעבדת בת מלך, שיוצא למסע החיים שלו להציל את החלק האבוד של הנשמה בת המלך שכלואה בארמון של הלא טוב, כל פעם, רגע לפני שהוא מגיע ליום שאסור לו לשתות יין וזה וזה, והוא הנה הולך לגאול את נשמתו, מה קורה לו? הוא רואה מים, הוא חושב שזה יין, הוא נרדם, הוא ישן. רבי נחמן אומר, השינה הזאת, הוא כותב על זה, שיש אנשים שנראים שהם מתהלכים חיים בעולם, אבל הם ישנים, הם מבחינת ישנים. מניחים תפילין, לומדים תורה, אבל ישנים. מה זה ישנים? שנה זה 1 חלקי 60 ממוות. זאת אומרת שאנחנו מסתובבים פה חצי מתים. מה זה מת? מת, זה אדם בלי חיות, בלי התרגשות, בלי התפעלות, בלי התחדשות, בלי רצונות, בלי שאיפות, בלי שמחה, בלי חיים. ואומר רבי נחמן, רוב בני האדם מסתובבים ומתהלכים בעולם כשהם ישנים. ישנים 70 שנה. נכנס לבית המדרש וישן. כמה המקום הזה הוא מקום פנימי עמוק, שאנחנו עכשיו בהתחדשות, באביב, בפסח, יציאת מצרים, חירות, כמה מאיתנו מנקות את הבית ואומרות, אוף, שוב, עוד פעם, אוף, עוד פעם תארונות מטבח, עוד פעם תזה, עוד פעם לנקות תנורים, עוד פעם לנקות תמקרר, עוד פעם עושה את הזמנה של... כמה אנחנו מכניסות לשם התחדשות, חידוש מוחין, לימוד חדש, מוזיקה, שמחה, התבוננות בעצמי, בגדים חדשים, תכשיטים חדשים, טוב, אז כן, זה החלק שאנחנו רצות עליו, כן? אבל כמה מאיתנו נמצאות בבית המדרש הזה של החיים, ואנחנו בעצם 1/60 מתות. בהרגלים, בטוב מה כבר יקרה איתי, מה כבר ישתנה, מה כבר יתחדש, לא מאמינות בעצמנו. רבי נחמן כל כך הרבה פעמים מדבר על זה ואומר, אסור לך להיות זקן. אדם אסור לו שיהיה זקן. מה זה זקן? אדם שמתרגל לחיים שלו, שמתרגל למקום הזה שהוא נמצא בתוכו. עכשיו, למה הוא גם ישן? שימו לב מה קורה עם החלק הגוי הזה שבתוכנו. מה הוא לא מוכן לעבור? מה אנחנו לא מוכנים לעבור? לא מוכנים לעבור דרך הכאב שלנו. אני מעדיפה לישון, להתנתק, לא להרגיש, לא לדבר מזה, לא לחשוב על זה, ולא לעבור דרך הכאבים של החיים שלי. אני אקח את החלק הזה בתוכי, המרגיש, הכואב, שעובר איזשהו סבל, אני פשוט אעשה טק, התנתקות. איך אני אתנתק? מסכים, אוכל, חומרים משנה תודעה, בלה בלה בלה, כן? כל אחד מוצא את הניתוקים שלו. אני מנתק את עצמי, מהחלק הזה בתוכי שעובר סבל, שעובר עכשיו מרירות. אני לא אדבר על זה, אני לא אשתף על זה, אני מתבייש בזה, אני גם לא אחשוב על זה, אני פשוט אעשה איזשהו ניתוק. זה חלק בתוכי שאני פשוט יחליט לא לאכול אותו. אני לא אוכלת מרור. איך שאני מרגישה קצת משהו מר, רצה לטשטש את עצמי. איך שאני מרגישה שעולה משהו מהכאב הזה שמתחנן עליי, ברעב שלו, כן? החור הזה, הרעב עם החסרונות, מתחנן אליי, שאני אסתכל עליו, שאני אמלא אותו. אז אני דוחפת לשם אוכל, אני דוחפת לשם סרטים, סדרות, קניות, שופינג, דיבורי סרק, מסכים. רק לא לאכול את המרור הזה. ותראו איך רבי נחמן ממשיך ובא ואומר. אחר כך בא יהודי לבית המדרש שם, כן? לחבר שלו, הגוי. הוא בא בפנים שמחות, סווה מאכילה ושתייה, ושאל אותו, איך היה לך הסדר? סיפר לו בכעס, כן? כמה הכעס הזה, תבינו, כעס, כעס כבכלל, כעס זה תגובה של חוסר סביעות רצון ממה שקורה מסביב בגלל כתוצאה משליטה, אבל תדעו לכם שכעס תמיד יושב על כאב. הסיבה שאני כועסת, זה בגלל שמתחת לניסיון שליטה שלי יושב איזשהו כאב שניסיתי להגן עליו. כואב לי, אז כדי לא להרגיש את הכאב אני מנסה להשתלט על הסיטואציה, כן? אני רעב, אני בחיסרון, אני בכאב, אני בסבל, אני לא רוצה להרגיש את זה. אז אני מתחיל לביים את הסיטואציה ומשתלט אליה. יהיה ככה ואני אצפה לככה ואז יבוא אוכל ויבוא זה ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה. אני משתלטת על הסיטואציה. ואז הוא מגלגל מציאות אחרת, כי כך מנהל השם את עולמו, ואז אני כועסת. אבל אם אני אתבונן בעומק של הכעס, ואני אעבור את המחסום של השליטה, ואני אכנס יותר פנימה, אני אשאל את עצמי, לא למה את כועסת, אלא מה כואב לך? מה חסר לך? למה את רעבה? מה זה הרעב הזה שהגעת איתו לליל הסדר? כל כך רצית שיעשו לך סדר, כל כך רצית שהחיים שלך הסתדרו כבר, ואומר רבי נחמן בתורה פי ב' בליקוטי מוהר"ן, כשאדם הולך לו שלא כסדר, ידע שנפל לאן המלוך. ידע שנפל לפגם השליטה, שאני המלך. כשאני לוקח את הכתר, כן, אז הוא מתחיל לשבש לי את המציאות. כדי שאני אהיה חייבת לעצור ולהגיד, רגע, משהו פה הולך שלא כסדר, רגע, אני רעבה, רגע, מה חסר לי, רגע, מה כואב לי? תתעוררי, מבקש רבי נחמן. כל סיפורי המעשיות שלו, אמר רבי נחמן, אני מספר אותם לאנשים כדי שיתעוררו מהשינה שלהם. בעולם מספרים סיפורי מעשיות לפני השינה כדי להרדים אנשים, אני מספר סיפורי מעשיות כדי להאיר את הנשמה שלכם, שתתחילו לשאול את השאלות האלה. מה כואב לי? מה חסר לי? מה אני צריך? ואותו יהודי מגיע עם פנים שמחות ושוחקות מאכילה ושתייה ואומר לו, איך היה לך הסדר? וסיפר לו בחס אותו גרמני, אותו החלק הזה של האנה המלוך שבתוכי, והוא אומר לו, אוי גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני. רבי נחמן מדבר פה במעשייה הזאת על עבודה רוחנית, על עבודת השם. אין מה לעשות. השגות אלוקות עוברים על ידי צמצומים רבים. הוא אומר את זה בתורה שהוא מדבר על שכל גבוה, שצריך לרדת לשכל נמוך וכאלה, ואני תמיד אוהבת לקחת את המשפט הזה ולבוא ולהגיד, אין מה לעשות. כדי להגיע להשגות אלוקות, לעבודה רוחנית, להתקדמות, להתחדשות, כדי לגלות מי אני באמת, אני חייבת לעבור דרך המקומות הקשים האלה, דרך הצמצומים, דרך המרור, דרך הכעסים, דרך הקורבנות, דרך המסכנות, לראות את עצמי בתוך הסיפור הזה ולהגיד, טוב, את מי אני מאשימה, את מי ישמתי היום, את מי קיללתי היום במרור הזה שיש לי. ואומר פה רבי נחמן, תפסיקי לישון, תתעוררי. אם היית מחכה עוד קצת ואוכלת את הכרפס, עושה את הנטילת ידיים ומחכה בסבלנות ואוכלת את המצה ואוכלת את המרור וכורכת אותו עם החרוסת, כן, הטיט הזה, שכל כולו הדימוי של עבודת העבדים הקשה הזאת. ואומר פה רבי נחמן בליל הסדר, הרעב הזה, החיסרון הזה, כל מה שצריך למלא אותו זה לידי התחברות לרוח אלוהים. רק רוחניות תמלא לך את הרעב ואת החיסרון הזה. רק כשאדם מוכן לעבור את מסע החיים הזה ולהבין שהרעב הזה שאני מגיע אליו לליל הסדר, כן, הרעב הזה, החיסרון הזה, הרקנות הזאת, השעמום הזה, אם אני אמשיך לברוח ואישן בבית המדרש, יעברו לי 70-80 שנה ואני פספסתי את הארוחה. העונג האמיתי, האוכל, השתייה האמיתית, בסופו של דבר, זה החיבור האמיתי לאן? לא לרצון העצמי של החלק הגוי שבתוכי, של החלק המדבר, זה להעלות לחלק של הנשמה, לחלק של נשמת ישראל, ששם אני מתחברת לרצון האלוהי. הרצון האלוהי, כשאני באה ושואלת מה אלוהים רוצה ממני ברגע זה, איך אני מתגברת אל החלק הזה ועולה מדרגת המדבר לדרגת הנשמה הישראלית, איך אני הופכת את הרצון שלו לרצון שלי, שזה רצון להטיב, לעשות טוב, להתקדם ברוחניות, להתחדש, להצמיח, לתת אור בעולם, להאיר את העולם בדברים טובים. אבל הנטייה שלנו היא לחזור לטיט, לחרוסת הזאת, לבוץ הזה, להאשים, לקורבנות, למסכנות. המון פעמים תבינו אנשים, אחד ההתמכרויות הכי קשות של אנשים זה התמכרות לרגשות. התמכרות לרגשות של קורבנות, של מסכנות. זאת אומרת, עברתי דברים קשים בחיים, אז עכשיו אני מפתחת כל מיני תבניות, הישרדותיות כאלה של איך אני מפרשנת את החיים, ובמקום לחיות את הנשמה היהודית שבי, הולך יחד איתי, איך הוא אמר פה בתחילת המעשייה, הגרמני הולך איתו, הוא חבר שלי, הוא הצל שלי, כן? הגוי הגרמני הזה זה חלק בתוכי של תדמית מזויפת, שעושה את עצמו, אומר רבי נחמן, עושה את עצמו יהודי, וזה צל שהולך איתי לאורך כל החיים ומשחק את המקומות של הרגשות האלה, של הקורבנות, של המסכנות, ורוב היום אני חיה דרכו במקום להתחבר לחלק היהודי שבתוכי. ואת הבירור הזה מביא רבי נחמן לליל הסדר, במעשייה מקסימה, שהיא מעשייה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו קוראים אותה, זה לא סתם בדיחה של יהודי גרמני ונוצרי עלו למטוס, כן? ואחד שאל את השני, זה לא. אם אנחנו נתבונן פה פנימה, אנחנו נראה שהידיד הגרמני הזה הולך איתנו כמו צל, ורוב הזמן נושא את עצמו יהודי, ורוב הזמן אנחנו פועלות, התגובות שלנו, הרגשות שלנו, הקורבנות, המסכנות, האשמות, החוסר לקיחת אחריות, זה אימוץ של הצל הזה שהוא לא אנחנו באמת. אז שנזכה לקראת פסח לנקות את האבק מהאני האמיתי, מהחלק הזה של הנשמה הישראלית שהרב פרץ מסביר לנו כל כך יפה עליה, שנזכה להגיע לפסח הזה באמת בחירות אמיתית, עם חיבור לאני האמיתי שלנו, האותנטי, כן? שנזכה. מקצרת, כי הרבנית כבר פה, מן הסתם. פנימית כנה, אמיצה, שיסתכל מה אני מרגישה, מה אני חושבת, מה כואב לי, מה חסר לי, התבודדות, דיבור עם השם. רבי נחמן מדבר על שלוש נקודות שמאוד חשובות. נקודת החבר, שזו הנקודה שאני מדברת בכנות על הרגשות שלי ומה שאני חושבת. למשל, אפילו מקום של לבוא ולהגיד אני מקנה. אני מרגישה קנאה, אני מרגישה, אני לא צריכה להזדהות עם זה, כן? זה הכל לבושים, אבל זה מה שעובר דרכי כרגע. ולהבין שהחיסרון האמיתי שלנו זה חיסרון לקשר עם אלוהים. אין אדם בעולם ואין שום דבר בעולם, לא חומר ולא שום דבר שיכול למלא את החיסרון הזה. רק רוחניות, רק חיבור עם אלוהים. אז נקודת החבר, שזה דיבורים כנים עם חברותה, נקודת האלוקות, שזה ההתבודדות, ששיחה ישירה כנה מלשון שלי, ונקודת הצדיק, שזה התקשרות לצדיקים ודרכם. כי מאז שבירת לוחות הראשונים, החיבור שלנו לאלוהים הוא דרך לוחות שניים, שזה דרך הצדיק משה רבנו. יש עוד שאלה? זהו, יצאנו.